יום שני, פרשת במדבר, 37 לעומר. אנחנו מתחילים היום את הפותח עם סיפור נפלא על כוחו של ויתור. הסיפור הזה התפרסם בכל ברמה. הוא קרה בבית של הגאון רבי יחיא שרייבר, צריך לתת לברוכה. הוא מספר שמדי יום הרבנית הייתה יוצאת לעבודה בגננת, מהבית ברחוב חתני, שזה עוד 7:30 הבוקר. ולצורך הטיפול בילדים שלה, הייתה מגיעה מטפלת בסביבות השעה 8. בחצי שעה הזאת, אז אני נמצא את המאגון רבוני, רבי יחיא שרייבר, המשגיח על הילדים, עד שהיה יוצא לכל הפונדוויץ'. טוב, גם המטפלת הייתה אישה מיוחדת במינה, שנכונה בתכונות נפש מיוחדת, אבל דאקה, הבעיה הייתה שלא היו לילדים. כמובן שזה הטריד אותה, גזל ממנה את שמחת חיים. באותו תקופה, לפני יובל שנים, לא היו אפשרות מגוונות לטפל בנושא, אולי היו רופאים רבים שיעמדו שירות הציבור. כדי להתקבל את הרופא, היו צריכים לחכות תקופה ארוכה, שהגיע עם הביקור. אז אותם מטופלים עזבו את כל העיסוקים שלהם ויצאו למענו של הרופא, כמה שעות לפני הזמן שנקבע, כדי לא להחמיץ ולאחר את התור. ביום מן הימים, הצליחה המטפלת של משפחת שרייבר להתקבל לתור אצל אחד מגדולי הרופאים. הביקור נקבע רק לעוד כמה חודשים, והיה ברור מראש שבאותו יום אני צריכה להגיע לטפל בילדים. וכשהגיע התאריך הנכסף, רוב התרגשות, שכחה להודיע יום קודם שנוכל לא תגיע. טוב, השעה הייתה כבר 7:50 בבוקר. גם אם מטפלת רוצה להודיע עכשיו, לא יכולה לעשות, הרבנית, אני לא יכולה לעשות את זה. הרבנית יצאה לעבודה בגן. רבי נכנסה לבית, המטפלת נכנסה לדילמה עצומה, אם לא תגיע לבית של שפר סטרייבר. הגוין, רבי נכנס צריך להישאר בבית, להתבטל מהלימוד הקבוע, והכוידל. מאידך, היא יכולה לבטל את התור, אבל התור הזה אצל הרופא הכל כך יקר וחשוב, נגבל כבר הרבה זמן, איך אפשר לבטל? תלתה בו כל כך הרבה תקוות. אם יצודי על הביטול, היא צריך להמתין לפחות שנה, עד לקביעת תור חדש, התלבטות קשה וצורחה. למה? הלבטים האלה הם קשים רק אצל מי שלא חדור באהבת תורה אמיתית. המטפלת ההיא ידעה מה זה פרק באהבת תורה, והחליטה שהיא לא תגרום בשום אופן ביטול תורה להגאון בעל הבית. פרק פנחס. היא תבטל את התור ותגיע בזמן לבית משפחת שרייבר. יהיה מה שיהיה. המטפלת אמרה אחרי זה, שלמרות שידע שגם אשר בבית הוא לא יתבטל מהלימוד שלו, אלא ישב ללמד כמובן, אבל ברור שאיכות הלימוד תהיה שונה, והיא רצה למנוע את זה. מי שראה אותה מגיעה באותו בוקר כהרגלה לבית משפחת שרייבר, הוא לא יודע על מה היא ויתרה באותה החלטה, אבל קדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא ילדה, ידע גם ידע, וגם לא היה מה לומר. היא קבעה תור נוסף אצל הרופא לשנה הבאה, אבל התור גם ההוא לא מומש, כי עד אז היא ילדה אישה, והאישה ילדה בן זכר בשעה טובה אחרי הרבה שנים של הכרות. אחרי הלידה התעוררו שוב כשהם בהמשך הדרך, במשך שנים לא צריך לדעת פעם נוספת, וקבעה תואר אצל הרופא, ניסתה אצל רופאים אחרים, אף אחד לא הצליח להושיע אותה. אלא היא נשארה עם בן אחד ויחיד שנולד לה רק עשתה ביטור הקשה, כי עשתה בו טוב בוקר גורלי. הבן שלה שנולד לה גדל וצמח בדרך התורה, ודור ההמשך שלו מורכב כבר מילדים, ונכדים רבים בלעינה, שכולם הולכים בדרך התורה ועירה. וזה כל חלקה בעולמה של אותו אישה צדקנית, שאגב מתגורה ברמת אלחנן. לפני כמה שנים קרה לה נס נוסף, שניצלה עם מחבל אכזרי שהתנפל עליה בתחנה המרכזית ירושלים. עד כאן העניין הזה של ויתור, ויתור לכבוד הקדוש ברוך הוא, ויתור למען התורה. אנחנו ממשיכים עם הסיפור היומי, גילון איש לרעהו. אחד מראשי ארגון ערכים, על אחד ממשתתפי הסמינרים של ערכים שגר באחד הפריפריות, אחרי 12 שנות נישואים לא זוכה להיפקד לבנים, והנה אחרי שנה שהשתתף בסמינר, קיבל עצמו תורה ומצוות, נפקד בבן זכר. כמובן השמחה הייתה גדולה, כשהייתי הגיע לגיל 3, הוא בא אליי ואמר לי, מספר אותו אחד מראשי ארגון ערכים, שהילד גאות צריך לחנך אותו, ולכן הוא סוחר דירה בשכונת רמת אלחנן בבני ברק. מבקש להיכנס לקבל ברכה מהגאון רב חיים גרינמן זצ"ל. להפתעתו אמר לו רב חיים, מה אתה סבור שבנו מכה נצר הורה? אלא מה? אבל אני צריך להגיע לגיל תלמותו עירה אדרבה. תחזור לעיר מגורים ותודיע שאתה פותח תלמות עירה בעיר. הוא היה בשוק. לא יודע מה לומר. אבל בינתיים רב חיים הוציא סכום כסף ואמר, הנה סכום הראשון של התורה. טוב, הוא דיבר עם ידידים, פתחו את המטוירה שכיום, כיום מתנסס בעיר, קצת מוסדות חינוך ותורה נוספים שנפתחו בעקבות את המטוירה. ואנחנו ממשיכים פרשת שבוע, וידבר השם אל מוישה במדבר סיני. יש פה מאמר נפלא ודברים נפלאים, הרב אהרן כהן, סיפורים מפעימים על השגוחי על הפסוק הזה אומר המדרש, למה במדבר סיני מכאן שנו חכמים בג' דברים ניתנה התורה, באש, במים ובמדבר. למה בג' דברים הללו? מה, אלו בחינם לכל באי עולם? אש, מים ומדבר, כך דברי תורה על חינם, שאמר הכל צמא לכול המים. חז"ל לימדו אותנו דבר נפלא, כל אדם יכול לבוא ולטול בחינם את התורה ללא שכר, כמו שאש, מים ומדבר, אדם יכול להשתמש ללא שכר. אנחנו נמצאים בערב שבועס, וידועה השאלה, למה יום מתנתורי נקרא חג השבועות, ולא חג מתן תורה, על שם התורה שניתנה בו? הרי כמו שחג הפסח נקרא על שום שפסח הקדוש ברוך הוא על ביתי ישראל במצרים, וחג הסוכות נקרא על שם הסוכות שבני ישראל השבוע שיעשו במצרים, כך לכאורה היו צריכים לקרוא לחג השבועות, חג מתן תורה, על שם התורה שניתנה בו. אלא מה? שעיקר מתנתורי נעוץ בשבועות, בשבעת השבועות שקודמים למתנתורי. ולמה? בגלל שהתורה, כידוע, אומרת המשנה בעובס, נקנית בממחת כעני תורה. ומהלשון נקנית, אפשר לדייק, צריך מושג של ידיעה, אבל יש מושג של ידיעת התורה. מה הבדל ביניהם? מסביר הרבה אלופיין, במשל. אדם שאמונה על בתים ובניינים רבים שייכים לפלוני חברו, בתוקף תפקידו, הוא יודע, מכיר את כל הפרטים, בכל חדר, כל פינה. הבתים שהוא מונה עליהם, לפעמים יותר מהבעל הבית עצמו, אבל אין לו כל קניין בהם. והם בכלל שלו, מה שאין כן בעל הבית, שהדירות הן קניינו ורכושו. כך גם התורה, ישנם כאלה שיש להם ידיעה גדולה בתורה. אבל התורה לא נעשית שלהם, כי לא קנו אותה בקייני התורה. שמפורשים בפרק קייני התורה, שכן לקנות את התורה, מדרשים 48 דברים שעל ידם, רק על ידם, האדם יעשה קניין בתורה. סיפורים הבאים ייטיבו להמחיש את השליחה הפרטית שנבעה כל אדם על כל צעד ושעל, כמו שמספר בקינג גולינסקי, זכר צדיק לברוך. הוא מספר שבאחד הימים צדו לפתע שלושה ילדים תימנים בהיכל הישיבה. העיניים מכאות מציצות בפתחות, בכן יהודים, יש להם שאלה. התפעלו כבר על מינכה. אומר בנקן גנזקי, ראיתי על פי המראה שלהם שהם לא בקרב שומרי תורה ומצוות, ואמרתי לשאול אותם מי אתם. זה היה באותם ימים שהעלו מאות אלפי עולים מארצות המזרח, העבירו אותם לדתם השם הרחם. מי שיכלנו להציל, אז הצלנו. הצינו להציל. אז אמרתי לו, את מה שחששתי. אנחנו מחניכי הקיבוץ לקחו אותנו לטיול, שהגיע מינכה, חיפשנו בית הכנסת, צחקו לנו, אמרו לנו, לא יתנו לנו להתפלל, אבל ברחנו, נתפלל כאן. רואה, אמר רבי בנקמן גנינסקי, כמה זה כאב לי, לראות אח מוציא את אח שלו לשמד, גודל המחתר יותר מאור, ומדובר פה באלפי אלפי ילדים, שמעבירים ומועברים יום יום על דתם. אמרתי להם, אתם יודעים, אל תתפלו לו עכשיו, הנה יש חורשה, לכו ותתחבו שם, ונשארו כאן בישיבה. הרעיון עשה חן בעיניהם, הקיבוץ לועגים להם, וכן יכול להתחיל בקיום מצוות. מיד פרחו ונעלמו, הסתתרו בחורשה. פתאום נכנס למדריך, איפה הילדים? אמרתי לו, הילדים? הוא הרי לא ילמד, כי החמדים יגבור מלא הצרור, שמבקש להעביר על דעתי ועל דעת קוני. עתיתי הבעה תמימה, הוא מאוד אומר, בנגל יגלס, איזה ילדים? ילדים נכנסו לכאן ילדים, לכאן, ילדים של מי? שלך? אמר לא שלי, חניכי הקיבוץ, חניכים שלי. חניכים שכנעבדו, גרתי לו חומרה. איזה מדריך אתה, חסר אחריות, אפשר לסמוך עליך, אני אתלונן עליך. נבהל ברח מהמקום, וככה חייהם הרוחניים ששלושת ילדים שנכנסו למקום המקרב בהשלוחה, היו להם לשלב. נספר עוד סיפור, שיום אחד עצר חמור כושל על פתח הישיבה. האישה שעמדה על ידו ושלושת ילדים שרכבו עליו ניסו לנער אותו, להזיז אותו, לא עזור שום דבר, חמור היה עקשן. תמידים שראו, יפה לכם עוזב תזבים היי. אבל ראו שזה לא עזר. המורמה סביבו חמור והילדים גדלה. ראשי הישיבה, כוחו עם פורם מותר, ואני יצאנו לעזור. ניסינו לעזור גם אנחנו. ואז היה מספרת, תימניה, שהיא עלתה עכשיו לארץ. שעמדה לשלוח את הילדה לקיבוץ, יצימותה, היא לא יודעת שבככה היא גיוסרת. שמד על הילדים, אמרו לה שבקיבוץ יקבלו חינוך, מזון ומשיג בזה. אין לה כסף, והיא לא יכולה לגדל אותם בקיבוץ, תני להם הכל. ניסו לשכנע אותה, להשאיר אותה בישיבה, להשאיר אותם את המחורים בישיבה, אלה ילדים בישיבה. הגיעה במחב של הילדים, שהגזינו לה כל התורה, שבקמה הישיבה התחילה זיכרונות מבית אבא להתעורר. יהיה להם פה טוב, נפתחתי לה, נדאג למקום שיצטרכו יותר מבקיבוץ. כל מה שירצו, ניתן להם. אבל האמא, האמא הייתה עקשנית, הבטיחו לי הכשרה מקצועית, הבטיחו לי שגם הפרנסה של הילדים בעתיד תהיה מובטחת. טוב, תלמידי הישיבה, שכנעו את השלושת הילדים, והם אמרו להם, האמא, אנחנו נשארים כאן, אתה שכנע אותם. כאן הם רוצים להישאר, אמרו לה, לא עזר. טוב, החמור העקשן, והיא תחזור הביתה, החמור העקשן התרומם ממקומה, אחרי שירדו הילדים, והיא חזרה איתו הביתה. שירה את הילדים, לידי המסורות של ראשי הישיבה, שלושת הילדים האלו הפכו לרבנים. אולי החמור עוצר פתח הישיבה, מי יודע מה היה בעולם. כמה מרגש שהחמור השליח של השגוח העליון יותר בידכן, לא כמה יותר קדימה, לא כמה יותר מאחורה. לכל אורך הדרך הוא יכול לעצור, הדרך הייתה ארוכה. אבל מה, השם שלח אותו לעצור בדיוק מול הישיבה, כדי שנראה ונצא, ונשמע ונציל את הילדים. עין בעין ראינו את ההשגחה הפרטית, איך אגב לסבור כמו מציץ מבין החרקים, שומר על ידיו לבל יגיעו לידי שפוס. אנחנו ממשיכים דור נפלא כל העם, יש פה דברים נפלאים מגילון השגחה הפרטית. הפתרון הפשוט ביותר לאלרגיה אביבית. כתוב פה אחד כמה שאביב יפה, ככה הוא סובל. אתם רואים פריחה מבין, מרות, סגול, צהוב ירוק. אני מתעטש ומתעטש, העיניים שלי בוערות. אני אתקף דלקות ולחק, ככה זה היה בכל שנה, מטוב ושבט בעד אחרי פסח. עד חודש אחרי פסח, מה שנקרא אלרגיה אביבית. מה לא נסיתי אם הוא מספר? תרופות טבעיות, אל טבעיות, פלצבו, פלבו, כל תרופה עזרה קצת, הגוף מיד יתרגל אליה. שוב חזרו אותם סיפטומים חריפים. השנה אומר, התחלתי עם סטרואידים וקורטיזון. תראה לי שפשוט אני ברירה. אז זה עזר, אבל חברים אמרו שזה לא כזה פשוט, שימוש בתרופות כאלו זמן מזיק. אז הפסקתי. יום אחד השנה אני יושב בכל עיניים אדומות, כרגיל, בעונה הזאת, ואז יהודי חמידה שלה, שואל אותי מה קרה? אמרתי לו בהנחה שזה מצבים מאז ומעולם. אז הוא אומר, מאלרגיה אביבית, שרק מחריפה משנה לשנה, אין מה לעשות. הוא אומר לי, אין מה לעשות? לא חשבתי שכן. תראה את ידידינו, סבל בעבר מכזאת אלרגיה, ואין לה כל זה, חדשאל אותו מה הוא עושה. אולי תלמד מהניסיון שלו. הגשתי אליו, שאלתי אותו מה הוא עושה. אני אגיד לך, התפללתי להשם. פשוט השקעתי בתפילה. התפלסתי ממנו שרחם עליי, שיושיע אותי. תן לך מושג, הוא אומר. כמה תפילות התפללתי על כך. והנה, לכן שמע אלוקים, אתה שואל אותי, זה העצה שלי, תעשה גם אתה ככה. כי מי כגודל כאלוקינו בכל קוראים האלה. הוא דיבר על כזה לב וכזאת אמונה שמזבקתי ממנו. כן, כן, מהיום אני מתפלל להשם. שיעשו ממני את הנגע הזה. לא רופאים, לא תרופות, אלא רק חוסר כל בוסר מהפילנסיס. מעולם הוא אומר, לא חשבתי להתפעל לעניין הזה. הבנתי, זה הגוף שקיבלתי, וזה הניסיון שאני צריך לעבור בחיים. לא חשבתי שבעצם קיבלתי כאן פתח להתפלל. הוא אומר, אני מלא הכרה טובה לאותו ידיד שפתח את העיניים שלי. באמת, תוך כמה ימים נעלמה האלרגיה. בכלל, הוא אומר, הייתי צריך לכתוב, לא יאומן קרה, אבל מה שקרה בזכות האמונה, בזכות האמונה, זה קרה. האמנתי ונשאתי. עברו שבועיים, מאז שראיתי עין בעין את ישועת השם, שוב התחילו גירודים ויתושים. טוב, עכשיו כבר לא הייתי צריך לצאת, הבנתי בתחילה את פעלתי מומו כלב, השקעתי בעניין, אבל אחרי שראיתי את הכל הסתדר, חשלתי בתפילה, שוב התחזקתי ושוב חזרתי לראות כאחד האדם. עד כאן בעניין הזה, ואנחנו ממשיכים עם דברים נפלאים, ילמים גדולי ישראל, על אהבת התוכחה של המשגיח, רבי דב הגאון הצדיק, רבי דב יפה זכר צדיק לברוך, שהתפרסם בדברי אמס, לפני כשנה. קשה לתאר את האהבה והשמיעה של המשגיח, לקבל תוכחה והערה מכל אדם. ראינו לה וחוש, הוא כותב פה בעל הרמה. דברי הראש היו רגילים לשנו, שמח בשומחה התוכחת, כמוצא של הרב, הוא כך שמח והשתתק, קיבל כל הערה ותוכחה. בקטן ועד גדול, ממש כמוצא של הרב. כי מהמבט של המשגיח, שנגד עיניו עמד רצון חזק של עשיית רצון השם, מקיום התפקיד שלו, התפקיד שלו בעולם, שכל עיני העולם היו אצלו להבל אבנים וכל כך פחד, כהרי מלעשות חייל העבירה, פשיטי שהייתה לו שמחה גדולה, שמנדו העמיד אותו על מקומו ואיר את עיניו. שהרו קרב אותו לשאיפת חייו, קיום הרצון שלו, קיום הרצון שלו, וזה הציל אותו מחשש הגדול ביותר מעברה. לא פלא אם כן, שהוא חפש לכם שיעזור לו להציאל במשימה הזו, יתחנן שיעירו לו ויעירו, יעירו בעין ויעירו את עיניו באלף. שלא תמיד תשמרו עליהם. עד ידי כך שהוא נגש לנו לעבוד מרחסים שמקורב עליו, בקש ממנו שפעם בשבוע יתן לו מוסר בתשלום. כך גם בקש מהחברוזי שלו שיעיר לו במה אפשר לתקן. הוא אמר, אנחנו הרי חברות, אז הולכים להתעלות ביחד, אז הוא מגיע להסתכל לטובה ותרגע עם מה שאפשר. הבן שלו מספר, רבו אותך, שכשמלו לו 80 שנה, הוא התקשר ואמר לבני היקר, יש לך מצוות כבודה והאם של מאכילה ומשקיע? ברוך השם יש לי אוכל, אני גם יכול לאכול לבד. אבל גם יש מאכילה ומשקיע רוחני, וזה העיקר. לכן אם אתה רואה שיש איזו ידיעה חשובה שכדי שאני אדע אותה, תתקשר להגיד לי. הוא הוסיף, אתה יודע שאחרי גיל 80 מגיב, אגב שהבריאות טובה ברוך השם, זה יכול יותר להתכונן. ולכן אם אתה חושב שיש איזה משהו שראוי לתקן, תתקשר אליי ותעורר אותו. אתה יודע שאתה לא צריך לחשוב שאני אקפיד עליכם את הערבי, וזה הרי המצווה של מאכילה ומשקיעה בדרגה הכי גבוהה. הוא מספר בו בעל המאמר שהוא למד את פוניביש, והמגר של אדלשטיין אמר לו פעם, הרב יפה, מספר שרב מורדכי, שאמר לו, יש לך סבא באגוס, הוא גדול ואתה לא מנצל אותו, הנכד כנראה. תלך לשאול את עצמו באלול, באתי בו שחוד השאול למשגיח, קיבל את צהריים וחיימות יתרה. עשה איתי סיבוב, הראה לי את כל הבית, כן, שכבר הכרתי כמובן. אתה מקרא את הספרים, ואמר לי, כל הבית עומד לרשותך, אתה יכול לעשות בו כל אשר תחפוד. הוא אומר, בבקשה עמך. כל דבר שאתה רואה בבית שדרוש תיקון, או שיש במה להשתפר בו, תאיר לי, אל תעשס להאיר לי, וזה יהיה לך להכרת הטוב עבורי. אחרי כך הזמן שהוא ראה, שאני לא הערתי לו, לא הערתי לו כלום, הוא אמר לי, אני רואה שאתה מתבייש להאיר לי, אולי אתה חושב שזה לא מספיק מכובד? אתה לא צריך להאיר בצורה החלטית, אתה יכול להגיד לי בנוסח שאולי ירוי שיהיה כך וכך. טוב, לבסוף לא מצא, לא הייתה לי ברירה, הוא מספר לשמחתי. קצתי איזה חוד בזצית נקרא, ואמרתי לו אפילו שהוא לא נפסל. אני יודע, אני משגיח מה אני אחלט לחדר להחליף את הזצית. ואין לתאר את השמחה הגדולה שהייתה, והוא פשוט לא גמר להודות לי. בשנה הבאה באתי בו ראשון, אני נשארתי לצורם מגדליה, התחלתי לחזור מוצא לצורם לסיופוליץ. והנה במינכה, נקרא לידי ידידי המשגיח דף חשבון הנפש שמנדו כתב. תביעות חזקות, למשל, אם אתה מוכן למחן להתנגד משמעלה, אתה מנצל את הזמן. המשגיח התכנס מתוך עצמו, ישב זמן רב חשבון נפש נוקב. החלק שעלינו במדרגות הביתה, אז הוא נעצר ושאל, מתי אתם כל זה על השבע? אמרתי לו, תכנתי מיד אחרי הצום. הוא רוצה בעדינות שאני אחזור רק למוחרד, כי הוא נוכח שלא מספיק מכיר את עצמו, צריך עזרה. בתחילת הישיבה המקש מהבחורים, האם לדעתם יש מה לתקן ולשפר בשיחות שלו, או בהנהגה של הבחורים, שיעילו בטובם להעיר לו, ואמר שאפשר לסלוח גם במכתב, בלי הזדהות. באמת, בחורים רבים היו שולחים לו מכתבים בלי להזדהות, בוודאי שהייתה לו מזה תועלת. סיפור תלמידים שכשהעירו לו פעם איזה הרב, הוא קיבל תועלת, הוא יודע מאוד, אפילו נשק אותם. לא תמיד הוא הסכים עם דברי המחיח, אבל תמיד הוא שכח להתבונן במה שהעירו לו. אני יכול לחשוב ולדון בהערה כמה אני אפילו להתייעץ עם אחרים. אמר לי פעם, שמהירים לדבר שאני מודה, ואם יש לי מה להצטדק, אחרי שאני מודה, אני מצטדק. ספר תלמיד, שעה של בתפילות קרוב למשגיח הרגיל העיר לה מקום לך תפילין, למשגיח כהכרת הטוב. הסדר אותו במיוחד, עד כדי שהוא נסע לחזונה שלו לירושלים, למרות שהוא כמעט לא נסע לחזונות של תלמידים, וזה כדי להכיר טובה לדאגה שלו. נכדו חביבו רבי ישראל מאיר שרון שליטה, סיפר לו, שמור עופר יותר רבך כנס כי אוכל שאסור לענות שעון. משגיח שמע את זה, מיד הוריד את השעון, אחרי כמה דקות הוחזיר את זה שוב. שאל אותו מה... הוא הסביר לו שדבר שלא ראיתי את השעון, שלא תהיה לי עדכות לחשוב שהוא מותר. אבל אחרי שהתבוננתי, הגעתי למסקנה שאפשר לסמוך על שעה גדלים שולחים שעון, החזרתי את זה שעון. כמובן, כשבא לי מסוף שיחה באחד הישיבות שתחת מסיבותו של רב חיים שליטה, רואה את השעון ואמר, סתום היקה, מרגיעו עליך את זה. בדרך שחזרנו מהתפילה, מגיע אחד לבוש תלית, אמר שזה עניין של יראת שמיים. אבל תלית לא כיסה את הראש, דיבר לו שרב חיים מקפיד, בחצור לביתו, שרתי דרך זה גם את הראש. אז מיד הוא כיסה את הראש בתלית. ואנחנו ממשיכים עם השוט הימי. יהודה ויוסי דיברו בסידת שבת דברי תורה מעיני הפרשה. תוך כדי הדיבור, יהודה ליקד עם צבאו כמה גרגרי סומסום שנשרו מן החלות, ואכל אותם. אמר לו יוסי, אתה צריך לברך בור פי אדומו. אמר לו יהודה, יש לי פטור משתי סיבות, סוף שאתה תופל החלה, ובתוך תודה לא צריך לברך. אמר לו יוסי בחזרה, קצת דין תפל את הארכל סומסום בנפרד, אז אומרים לו, זה לא תפל. קצת שזה בסודר, ודינו כדברי שבעים שרוך בסודר. כך המשיכו לדון. אם היא הצדק, התשובה היא שזה באמת שאלה חכם ומראות אותנו להתבונן בהלכות ברכות, ולהלוכן נראה שצריך שיש לפטרו קרים תופל גם כשהוא אוכל בנפרד, כיוון שהעיקר שלו בא להאכיל למחלה, ורק מה שנשתייר בנפרד אוכל לחוד. כבר במשנה ברור שאם הם אכל שני מינים יחד, עיקר ותפל, ונשתייר מעט מהתפל, אחרי שהוא גמר את העיקר, לא צריך לברך עליו, אבל שעיקר אכילה היה ביחד. אפשר לפלפלות וקיצרתי כותב. ואנחנו משכים דפיים בהלוכה, כלל אנחנו עושים מסימן שיניים, חצי וזה. כלל אמרו חכמים ללכות עירוב חסרות, רגל שהשורה במקומה אוסרת שלא במקומה, זאת אומרת, שתי חצרות, זו לפנים מזו, שהחיצונה פתוחה לאחור, בפנימית פתוחה לחיצונה. ובחצר הפנימית יש לפחות שני בתים של שני אנשים, שהיא זקוקה לעירוב חצרות כדי להתיר את הטלטול מנהל הבתים, ולהפך. ולדערי החצר הפנימית יש רשות לדריסת הרגל בחצר החיצונה בשביל לעבור דרכה החוצה. אם החצר הפנימית אסורה במקומה, דהיינו שלא ירבו בעירוב חצרות, הרי היא אוסרת שלא במקומה. כלומר, אוסרת את החצר החיצונה גם אם דעריה עשו עירוב חצרות לעצמם, או שדר בעת אדם אחד, שכשעצמו הוא לא זקוק לעירוב חצרות. חצר פנימית אוסרת החיצונה רק כשהמעבר דרך החיצונה הוא אפשרות היציאה היחידה ממנה לרחוב, אבל אם קיים בפתח נוסף, היא לא אוסרת החיצונה, וכמו כן אם הפנימית אינה יכולה לערב עירוב חצרות לעצמה בגלל שהמחיצות שלה לא מתוקנות כנדרש, היא לא אוסרת החיצונה, ואם היא יכולה לערב בגין סיבה אחרת, כגון נגורי גוי בחצר, חלקו הפוסקים אם היא אוסרת החיצונה. ובכל מקרה, אם ביטלו בני החצר הפנימית את רשות דריסת הרגל שלה בחיצונה, החיצונה מותרת, אבל אין דיירי הפנימית יכולים להשתתף בעירוב חצרות של החיצונה רק ביחס לרשות דריסת הרגל שיש להם בה, וכל עוד לא עשו עירוב חצרות פנימית, החיצונה אסורה. עוד אמרו חז"ל, רגיע למותרת במקומה אינה אסורה שלה במקומה, זאת אומרת שחצר פנימית שירבה עירוב חצרות לעצמה, או שדר בו רק אדם אחד, למרות שיש לדיירי החצר הפנימית רשות לדריסת הרגל, החצר החיצונה, ולא יובלו מושתם דיירי החצר החיצונה, אין החצר הפנימית אוסרת החיצונה וכך, ויכולים דיירי החיצונה לערב עירוב חצרות לעצמם. וכמובן שמותר דיירי החצר הפנימית לעבור דרך חיצונה, כל עוד שהם לא מטלטלים חבצים מהבתים שלהם בחצר החיצונה. אלה שנחלקו הפלסטין, אם מותר לדיירי החצר הפנימית, להשתמש בחצר החיצונה על סמך רוב החצרות של הסבא. כלומר, האם מותר לטלטל להם חפצים מהחצר החיצונה לבתי החיצונה ולהפך. עד כאן מנהל דף רעים בהלוכה שנלמד היום בעזרת השם. נחזור בקצרה על מה שלמדנו אתמול שפיכת מים בקויחוי, ומשוסח אל רשות הרבים, באופן שיש בו למוציא עניין לזה, היא אסורה, וחדל שערו שאדם עשוי לצבור כמות של שעתיים מי שופכים ליום בממוצע. ועוד אם שערו, שהקרקע שהשטח של הקטן משפשת את הרמה הרבועות, אז הנה הכמות הזאת נבלה כבר והיא הופכת להיות בצות ומוצנפת, ולכן בעל הקרקע מעדיף שהמים יצאו לרשות הרבים. זה האופן שבה אסור שפיכת מים בקויחוי, אבל בקרקע שיש בשטחה 16 אמות רבועות, שעשרתיים מים נבלעים בה, וכן בקרקע שיש בה גומה, שמתחילה עשרתיים, אין לבעל הקרקע עניין בזה שהמים יצאו לרשות הרבים, ואם אין לחשוש שישפוך את המשרות לרשות הרבים, ולכן לאסור שפיכת המים בהם. וכדרכנו נפליג מים אחורה, אני זוכר מה שלמדנו אותו יום, שטח שמוקף במחיצות, כי הבינו שסיוכים, והגודל שלו יותר בצעתיים, דינו כקרמניס, ומכונה לפי רבותינו כרטף שלא הוקף לדירה. אולם, אם הוא מוקף לדירה, דינו כרשוס היופית, לכל דבר. מה הוא מוקף לדירה? כרטף שבצידו, או באמצעו, קיים בית מגורים, כפתח פתוח מתוכו לכרטף. והקפת הכרטף במחיצות נעשתה על מנת שחשמש כחצר מחבלים. אבל הם הקיפו אותו במחיצות, רק אחרי זה פתחו עליו פתח מבית המגורים שסמוך עליו, או שבנו בתוכו בית מגורים, הוא כבר לא נחשב כמוקף לדירה, כיוון שהקפת המחיצות לא נעשתה לשם שימוש של דירה. אם הקפת הכרטף במחיצות נעשתה כחלק מתוכנית של הקמת בית וחצר, וכיוצא בה, ומסיבה כלשהי, מסיבה כלשהי זה לא הוחלט להקים בהתחלת החצר. ייתכן שכאשר הוא בסוף הקים לעזוב את הבית, הוא פתח הוא פתח של הכרפף, נחשב הכרפף כמוקף לדירה. ויש אומרים שהסיבה להקל באופן זה קיימת רק בחצר, כי בזמן חזר, שהיא שימשה כחלק בלתי נפרד מהבית, שמשי דירה רבים נעשו בה, ולכן הקמת הבית, למרות שנעשתה לאחר הקמת החצר, אנו בכלל לשנות דין החצר ולהחשיב אותה כמוקפת לדירה. אבל בזמננו שהחצר לא משמש לתשמישי דירה רבים, קמת הבית היא לא כל כך משמעותית לחצר, ואין בכוחה להחשיב אותה כמוקפת לדירה, אלא אם כן הוא קם הבית חרב, ואחר מכן הוא קרף בחצר. דף האם יתן מוזב לי, כיצד ייתכן אמה שהיא יותר ארוכה מאמה, והאם יבלת לחשבת תרום? ומה דינו של גדי שאוזניו כפולות? כך ועלות עושים העניינים, עד היום סרט חוירס דף מן. ולקראת סיום, חפיצים בחיים. הרב חיים כותב בהקדמה, למה התורה החמירה כל כך באבון של השנות? נראה, הוא אומר, שפשוט תעתעמו בגלל שהוא מראה בזה הרבה קטרוג. הקרב ישראל, ועדי זה רואה כמה אנשים בכמה מקומות, כמו שהזוהר אומר בפרשת פקודי. עבור מוסופים, שבמדורת דיר שמביא את מה שקודם הרב חיים בסבא שמרת הלשון, בחלק א' שער זכירה, אדם שמדבר לשנר ומעורר כתרוגים על ישראל, לזמור הוא מקפיד עליו ולא רוצה להציל אותו מהצרות, וממשיל את זה לאדם שמרוב אהבתו לבן שלו שמחפה עליו גם כשהוא מצנהג לא קשורה. אמנם אם יבוא אנשים יספרו לו על קלקולי בנו ויפנקליט על הלא רואייה כלפי אנשים, ודאי שאיכר, כי נשתו בחומרה. ומי גרם לכל זה? המספר. אותו דבר אומר בעניין לשנורי, שהקדוש ברוך הוא, קדוש ברוך הוא אוהב את ישראל שהם בניו, ואפילו שהוא יודע את המעשים שלהם, אף על פי כן מתנהג איתם בחסד ורחמים ברוב אהבתו אליהם. אבל אם יבוא אליו המקטרג, שיתרור מחפת שהוא יספור לשמר, ויגיד עד כמה גורים מעשים של בניך, והוא יחייב להניש אותם, אבל תתגבר בהקפדה ושנאה למי שעורר את המקטרג. למה הוא גרם לו בסיפור שהוא צריך לחוץ על הבנים שלו? בהתבוננו שאין כוונתו כלל לתפלת אליה לקנטר וזאת חברו, ולכך לא ירצה להצילה מצרות ניסים רבותי את חזקות ימית, בהקדמה הנפש החיים, כותב הגאון רבי יצחק מזבולוז'ין, וכה היה דברו, כן, של הגאון רבי חיים, אליי תמיד, שזה כל האדם לא לעצמו נברא, רק להועיל לאחרים, לעזור לאחרים, ככל אשר ימצא בכוחו לעשות. זה רבותי להשקיע מכוחותינו, מזמננו, כדי לעזור זולת בכל מה שבידינו לעזור. עד כאן דברינו לעם רבותי, שיהיה לכולנו המשך יום נפלא, עם הרבה הצלחה בכל אשר לפניהם, בחוכמיות ובגשמיות, בכל טוב סלם.